מביאים את הקורבנות, בשבילה אנחנו עוסקים ביישום של זה בפועל בא' בניסן. זה חלק ראשון, עם כל התוצאות של העניין הזה, עם שני בני אהרון, עם כל האסון שקרה לעם ישראל, ובהמשך הפרשה אנחנו עוסקים במאכלות אסורות. אם היינו צריכים לתת כותרת לכל הפרשה, הייתי אומר שזה שבת הצדעה למשמר הגבול. למה? למה כמובן? כי התורה עוסקת כל הזמן בפרשה הזאת בגבולות. יש גם פסוק שחוזר על עצמו, ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור. גם נושא הגבולות, אצל נדב ואביהו, וגם נושא הגבולות במאכלים, מה אוכלים, מה לא אוכלים. לכן אם בשבת אתם פוגשות לוחמות משמר הגבול, תגידו להם שהשבת זה השבת שלהם, זה שבת הגבולות. אנחנו מתחילים בפרשה, ננסה קצת לטייל ככה. חנוכת המשכן, השראת השכינה במשכן, וחטא נדב ואביהו וההשלכות שלו. החלק השני של הפרשה זה מאכלות אסורות. אז בואו נתחיל מההתחלה. ואולי גם באמת הנקודה הזאת של ההבדלה והגבולות קשור לשם של הפרשה שמיני, ששמיני הוא בעצם הוא לא בתוך הטבע, הוא מעל. לכן צריך איזשהו הבדלה. כתוב כך, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, וכל עליית ראשון שבעצם מסתיימת בקורבנות שהאהרון מקריב על עצמו קודם כל, יש לנו רשימה תכף אנחנו נמנה אותה, ובתחילת הקורבנות שהוא מקריב על עם ישראל, כדי להשרות שכינה. באמצע הקורבנות אנחנו עוצרים. יש מילה אחת מנחה, בעליית ראשון ושני, הוא ביטוי אחד שהוא חוזר על עצמו, הביטוי נקרא לפני השם, תכף נבין גם למה. הפסוק הבא, פסוק ב', ואומר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והי לעולה פנימית, והקריב לפני השם, ואת אהרון צריך להקריב שני קורבנות על עצמו, עגל לחטאת, והי לעולה. ואל בני ישראל, תדבר למור, קחו לכם שעיר עזים לחטאת, אז הם צריכים להקריב שעיר עזים לחטאת, ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה, ושור ועיל לשלמים, לזבח לפני השם, ומנחה מולה בשם, ארבעה קורבנות של כלל ישראל, גם קורבן חטאת, זה שעיר עזים, גם עולה, זה עגל וכבש, גם שלמים שור ועיל, וגם מנחה, כי היום השם נראה לכם. הפסוק ד' כתוב שם, לזבוח לפני השם, לזכור אולי את הביטוי לפני השם. וגם בהמשך, ויקחו את אשר ציווה משה, את פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם, פעם שנייה. ואז פסוק ו', הוא פסוק חשוב, הכל חשוב. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם. למה זה חשוב הפסוק הזה? זה פסוק מיותר לכאורה. היה אפשר מיד להגיד, ציווי מעשי. מה לעשות? אנחנו לא צריכים להקדים את הדבר הזה. כן, אבל זה לא ברור שהם יעשו כמו שהשם ציווה?
כנראה שלא, אנחנו רואים
הכרה. אני רוצה להקריא לכם מתוך העמק דבר, אם אפשר. הוא כותב כך, והעניין, תקשיבו טוב, ואם זה מזכיר לך משהו, אז את יכולה גם לחייך. והעניין, אומר הנציב, שהיה כמובן הרב של הרב קוק, נכון? איפה הוא היה חי? נכון. וכבר, אנחנו פשוט מתרגלים את ה... שאם יגידו לכם משהו לרב קוק, תגידו, אפס, וולוז'ין, הלו. וכבר היו בימי משה כיתות בישראל, כבר בתקופת משה רבנו היו כיתות, בעם ישראל, שהיו לאותים אחר אהבת השם, תקשיבו טוב, תקשיבו רגע, שהיו לאותים אחר אהבת השם, אבל לא על ידי גבולות שהגביל התורה. אומר הנציב, זה לא חדש מהיום, כבר אז היו אנשים שהיו מאוד מאוד באהבת השם, אבל בלי הגבולות של התורה. לא צריכים את הגבולות של התורה. בדרך שלהם, יפה. והנה, כבר ידע משה שכיתות אלה מתנוצצות. הוא אומר שבזמן הזה, שתכף המשכן שורה בו שכינה, זה המאני טיים שלהם. על כן בבוא יום התראות גילוי שכינה, שלזה הייתה תכלית תשוקתם, הבין משה מכל מקום, יש בלב כמה אנשים על מה שהגיע העניין על ידי פרטי אופנים אלו, שאין להם כוח כל הפרטים האלה והדברים והגבלות. יש אנשים שיש להם פיוז קצר. הם רואים שכינה, הם פורצים. בשביל זה אמר משה לישראל, כי לא כן הדבר, אלא אותו יצערה העבירו מלבכם, שגם זו התשוקה, אף על גב שהיא להשיג אהבת השם, בתשוקה, מכל מקום, אם היא לא בדרך שעלה על רצונו יתברך, אינו אלא דרך יצר הרע. משה מזהיר אותם, זה הפסוק הזה, הוא אומר, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ואז יראה עליכם כבוד השם. ממשיך הנציב, זה לא, זה אינו אלא יצר הרע, להטעות ולהטעות בתף, דעת גדולי ישראל, וזו התשוקה. פירוש, מה הוא מצווה אותם? אם תשימו דעתכם לדרך התורה, תלכו הכל בדרך אחד ובעצה אחת, אז יהיה מצוין. מה שאין כן, אם נבקש אהבת השם שלו בדרך התורה, ותהיה תורה כל אחד בידו, ויהיו אגודות אגודות בעבודתם, הוא נגד רצון השם וכבודו יתברך. אומר לה משה, תיזהרו, אנחנו בזמן שהוא מועד לפורענות. יש פה הרבה אנרגיות, צריך מאוד מאוד לזה לדייק את הדברים, כמו שהשם ציווה. למרות שיש לכם סברות יפות, השם לא ציווה. ובבוא משה רבנו, ובא משה רבנו, בשעה המוכשרת לכך, להגיד לאדם יושרו, אשר רק זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויראה עליכם כבוד השם, ולא על ידי דרכים אחרים, איש כפי רעיון לבבו. אומר הנציב, משה רבנו הרגיש שהולך עוד כאן שהוא מסוכן, כי זה פשוט, אנחנו עכשיו בוערת פה מדורה, לך דעה, מי עכשיו ישפוך פה שמן למדורה? הוא אומר, זה ערום. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. אל תחפשו עניינים אחרים. זה גם מה שכתוב, שלפני השם, אתם צריכים לדעת שאתם עומדים לפני השם, לא לפני עצמכם. הפער שבין אש קודש לאש זרה, הוא פער של מילימטר. אפילו אין פער של מילימטר. זה עניין של, על מה אתה מכוון? כן. עם ישראל. את כולם. כי יש גבולות הרי. הם יכולים להיכנס עד אזור מסוים, את הלווים נכנסים לאזור מסוים, את הלווים לאזור מסוים. זה הכל מאוד 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 גבול. מכיוון שיש הרבה אנרגיות, צריכים הרבה יותר גבולות. ולכן גם דרך אגב, זה גם מה שאנחנו יודעים ורואים גם היום, שככל שהכוחות גדלים, ככל שהמציאות יותר סוערת, והכוחות האנושיים יותר חזקים, אנחנו עושים הרבה יותר גבולות, כדי לשמור על הכוחות האלה בנתיב הנכון שלהם. כי יש הרבה, אפשר להיות בכוונות מצוינות, אבל זה לא עוזר. ונראה תכף את ההשלכות של זה. אוקיי. כן.
נגיד שיהודים התחילו לעלות לארץ, רוב הרבנים לא הסכימו להם, איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו לא, זה נראה שיש איזשהו שטח אפור שהוא לא לגמרי על פי החוקים שכתובים לנו.
כן. זה נכון, שיש באמת לפעמים, כחלק מהקושי והניסיון של הגלות, שאין השראת שכינה, זה הרפל שיש. שאני לא יודע מה השם רוצה. פה, הקדוש ברוך הוא אמר מה הוא רוצה, ולנו יש פתרון אחד, הפתרון נקרא עשה לך רב, עד שיש סנהדרין, בינתיים יש עשה לך רב. ולכן, דרך אגב, אני אתן רק דוגמה אחת, כן, שבברסלב זה חוק בל יעבור. אין דבר כזה, חסיד ברסלב, שאין לו סדר הלכה כל יום. דווקא בגלל שעוסקים באורות גבוהים, דווקא בגלל שיש התלהבות עצומה, צריכים עוגנים מאוד מאוד חזקים לארץ. לדעת שאני הולך בדיוק על פי הלכה, לא פחות ולא יותר. ולכן, אתם זוכות, היה פה קטטה קטנה, לפני שבוע, לפני פורים. ואמרנו, אתם, בין השאר שאלתם, היה הרבה התקפות, אבל בין השאר שאלתם גם, מה, אז נגזרנו שאנחנו נהיה עצובות בפורים? ואמרנו, ענינו על זה, ואמרנו שגם אם, לא יצויר, שזה הייתה הבחירה, או להיות עצוב עם רצון השם, או להיות שמח לגבי רצון השם, עדיף להיות עצוב עם רצון השם, וגם אמרתי, בעדינות, שאני אשמח לשמוע מכם אחר כך, אם השתכנעתם, אם המציאות הוכיחת את עצמה. לא שאלתי אתכם בינתיים. הוכיחת עצמה? הוכיחה. ואתם, אני, סליחה שאני אומר את זה ככה, זה היה אבל וורט קצת נפיץ, אבל באמת התכוונתי אליו. ראיתם שאצל בנות עדיין, ברוך השם, בזכות הגנטיקה שלכם, אפשר להגיע להתלהבות באופן ככה? מתוכו מה שנקרא? אבל צליח? זה שונה מהצהובנים, שונה. תדעו רק שזה אחרת, בגלל, שוב, זה כבר וורט, אבל זה וורט יפה, שבגלל דעתן קלה, אז יש פחות קליפה לקלף, זה יותר דק פשוט, וזה היתרון בדעת הקלה שגם מאפשר לבינה, בינה יתרה. אז זה נכון שבאמת לפעמים יש איזו הרגשה, שאם הייתי הולך על דרך קצת פחות עם קשיחות דתית, הייתי יכול להגיע להתלהבות יותר גדולה, בזמן יותר קצר, בלי זה. אבל תדע, זה לא הדבר אשר ציווה השם. לא יעזור לך. אתה יכול עד מחרתיים לרקוד ולחגוג, וכאילו דבקות בהשם, אבל אתה לא עושה מה שהוא רוצה ממך. זה מה שמשה מזהיר אותם. בזמן הזה אין חוכמות. אין נראה לי, זה נשמע לי זה, החברה, קיבלה איזה יותר מרב בעילום שם, בזמן כזה אתה צריך להיות צמוד, 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 צמוד להנחיות. מה זה? בזמן של השראת שכינה, כששורה שנייה ואש יורדת מהשמיים, את צריכה להיות מדויקת. כי כשיש כאלה אנרגיות, אם אדם לא מדויק, אז גם הנזק יכול להיות מאוד מאוד גדול. ככל שיש יותר כוחות, וככל שהזמן הוא עוצר בתוכו יותר אנרגיה, אנחנו צריכים הרבה יותר להיות צמודים להלכה, בלי חוכמות. נכון, אבל ישנם זמנים שסטייה כזאת בהלכה היא סכנת נפשות. אם אפשר דוגמה. כן, אפשר דוגמה, דווקא לא מההלכה, אבל משהו שהוא קשור לזה, בסדר? כשאת הולכת ברחוב, נניח מחר בערב, את הולכי ברחוב בטח, נניח שאת תרצה לעשות עם עצמך, לחזור חזרה לכיתה ב', לעשות משחק עם עצמך תחרות עצימת עיניים, ללכת בעצמת עיניים עם נניח ידיים קדימה, לראות אם את נתקעת במשהו. מה הדבר הכי מסוכן שיכול לקרות לך? או להתקע בעץ, נניח, או ליפול משפת המדרכה, 4 סנטימטר, 10 סנטימטר עד הכביש, נכון? ואז כזה למעוד, או אולי, אני יודע מה, לדרוך על איזה נעל של מישהי בטעות. זה, בוא נאמר, זה הסט הסכנות. עכשיו ניקח אופציה ב', לא עד כמובן, מי עכשיו החלטת בין הזמנים, לקנות אופנוע כבד, 1,000 סמק, עם קסדה ורודה. ואת עכשיו רוצה לנסוע באופנוע, האלף סמה כזה, ורוצה לעשות עם עצמך ניסיון של נסיעה בעצימת עיניי. את מבינה שזה קצת יותר מסוכן מאשר ללכת במדרכה במלכי ישראל? אז ישנם זמנים שבהם אי אפשר להגיע להיסח הדעת. כמו זמני מפתח, נחתך את החופה, את צריכה להיות מרוכזת, כי את צריכה לשמוע מה שאומרים לך ולהיות שם, להסכים. אם את מרחפת, זה בעיה. לכן גם העורך הקידושין, הוא צריך לפקס את האנשים לפעמים. יש כאלה שיש לקשר בריכוז, אומרים, עכשיו תיקחו 20 שניות עם פוקוס עליי, בלי הסחי דעת. גם בדור כזה, שהוא נמצא בפרשת דרכים, בזמן של גאולה, יש פחות אפשרות להסחי דעת. מכיוון שאנחנו באמת נמצאים כבזמן עם אנרגיה גבוהה, וגם אדם עם אנרגיה גבוהה, גם זה יותר מסוכן, וכשיש כפל מבצעים, גם זמן בוער וגם אדם בוער, אז צריכים עוד יותר. עכשיו אני אומר, המסקנה של זה, היא שצריכים להיות צמודים להלכה, פשוט בלי חוכמות, בלי סברות. ישנם זמנים שבהם אין מקום לסברה. כשמדובר על חידוש פרשת שבוע, אתה יכול להגיד סברה, ובסדר, אם זה לא ממש מדויק, לא קרה שום אסון. שצריכים להכריע אחרות דקות, שם אי אפשר להיות בערך. זוכות לפני שבוע וחצי, אנחנו דיברנו על זה, שללמוד תורה או ללמד תורה מדרשים ואגדות, כשאדם שיקור, הוא טוב. לפסוק הלכה כשהוא שיקור, לדון דין כשהוא שיקור אסור. אני חושב שכן. ואם לא, עשה לך רב, שהוא יהיה כמו מצפן בשביל. אני אשקף לו משהו, תגיד אם זה נשמע הגיוני או לא, כי לפעמים אני קצת מרמה את עצמי, מקל בעצמי, מקל בדעתי. אז מה השאלה? אז באמת, אם אדם מבאר בעצמו לעומק את ההלכה בצורה מסודרת ויסודית, בראשוני ובאחרוני, ומכריע, מצוין, ואם לא, אם הרב שלו אמר, והוא לא יודע, והוא שמע לרב שלו, ודאי שהוא לא נידון בשמיים על זה. ככה אתה שבחו מנהל את העולם. בסדר? את צודקת. בגלל שהחתן מתרגש, אנחנו מפחדים שהוא ישכח את הברכות, לכן, זאת אומרת, יש הרי ברכות שהוא צריך לברכות את המשך. אבל הרב מברך ומוציא אותו ידי חובה. ולכן צריך לשים לב, נכון, בגלל שהוא באמת נרגש. אז בוא, אנחנו אומרים, עזוב אותך, יש פה קריין, הקריין נקרא. אז אל תקענים ברבנים, עבודה שחורה. אז אוקיי, ואז משה אומר לאהרון, קו למזבח, ועשה את חטאתך, את עולתך, וחפר בעדך ובעדה, ועשה את קורבן העם, וחפר באדם, כאשר ציווה השם, יש גם את הקורבן שלך, גם את הקורבן של העם, אז תעשה. ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט וכו' וכו', תיאור שלם של הקורבנות, הגענו לסוף עליית ראשון, ויקרב את העולה, העולה של עם ישראל כמובן, ויעשה כמשפט. זאת אומרת, קודם הוא הקריב את העגל החטאת, ואחרי זה הקריב גם את העולה שלו, בסופו בית, ואחר כך הוא מקריב את קורבן העם, את ציר החטאת, וגם את העולה. יעשה כאן משפט, נגמר עליית ראשון. מצוין. ויקרב את המנחה, וימלא כפו ממנה, אולי רק לפני כן, סליחה, כשמשה אומר לאהרון, קרב אל המזבח, זה בפסוק זין, בואו נראה שנייה אחת את רשי, בסדר? אתם תעזרו לי אבל? מצוין. אומר רשי, קרב אל המזבח ועשה מחנתך ואת עולתך. מה זה קרב אל המזבח? אומר רשי, שהיה אהרון בוש, ויראה לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחר אותה. מה זה אומר? אהרון התבייש, להקריב את הקורבנות, זה הפחיד אותו, זה קורה לראשונה עכשיו, ואז מה שאומר לו, מה אתה בוש, לך נבחר, מצוין, אפשר להפסיק את זה אחרת? נרדמתם, אה? אז זה אהרון בוש בגלל זה, כמובן. אבל למה, מה, 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 משה בעצם אומר לו? אפשר לפסק את זה אחרי זה, לומר, למה אתה בוש? לכך נבחרת, בגלל שאתה בוש. לכן נבחרת. מצוין שאתה בוש. כי אם לא היית מתבייש, אתה לא היית מתאים. כהן גדול חייב להיות בוש. מצוין. ומתבייש. הכוונה חושב שהוא לא ראוי. כי באמת אהרון הכהן, תכף נראה, בהמשך העניינים, נקרא אולי את סוף עליית ראשון, כתוב שם, סליחה, סוף עליית שני, נגיע תכף, אז אהרון חושב שהוא לא ראוי, הוא מאוד מאוד מתבייש. אני רק מזכיר שפה מדובר ביום השמיני. השמיני למה? למילואים. מה קרה עד אז? יפה. עד אז מכף ג' באדר, שזה בעצם מחר בערב, מכף ג' באדר, כל יום משה רבנו מקים את המשכן, בונה אותו, מנסה להשרות שכינה ולא מצליח, ומפרק אותו. מכיר קורבנות, לא הולך לו. הרי הוא יקריב במילואים. והוא מפרק. למחרת, הוא אומר עוד פעם, נעשה ריסטארט. נכוון נדליק. מרכיב עוד פעם. מקריא מזבח. חפש שכינה, אין. עוד יום. ככה שבעה ימים. עכשיו, איזה עוגמת נפש לעם ישראל. עם שנרתם לפרויקט לאומי, במשך חצי שנה. הרי בנו את הכלים, עד כ"ה בכסלו, מי"א בתשרי, עד כ"ה בכסלו, הכל היה מוכן באריות כמו איקאה, הכל היה מוכן כבר איזה. חיכו עד כ"ג באדר, שלושה חודשים, מקריבים, מקימים, מקריבים, לא מצליחים, מפרקים, מקריבים, מקימים, מקריבים, לא מצליחים, מפרקים, מקימים, ככה שבעה ימים. תחשבו מה חשב אהרון. בכל הסיפור הזה. הרי כל העניין היה אחרי חטא העגל, נכון? הוא אומר, תשמע, אין, זה לא עוזר. הקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי, אבל לא התקפל. אוקיי, אני שנייה אחת ממשיך בעליית שני. עכשיו הוא ממשיך בקורבנות עם ישראל, אמרנו שיש חטאת, עולה, שלמים ומנחה. אז הוא גם מקריב את המנחה, את המזבח, גם את השלמים, מניף, פסוק הבא, וסליחה, רק אקרא, ואת החזות ואת שוק הימין, החזה כבשוק זה בעצם העניין של הכהנים, הניף הערות מופעה לפני השם, כאשר ציווה משה, כי הרי משה אמר לו, לפני השם, נכון זוכרות? וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. אהרון זהו סיים, והוא יורד מזה. ואז ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. זאת אומרת, אהרון בעצם הקריב, יצא, ואז נכנסו משה ואהרון אל אוהל מועד. ויצאו, ויברכו את העם, וירד כבוד השם אל כל העם. אומר רש"י, מה חסר פה? למה אהרון יצא ואז נכנסו ביחד משה ואהרון? אומר רש"י, דבר מזעזע. למה נכנסו? מצאתי פרשת מילואים, בברייתא נוספת על תורת כהנים שלנו. למה נכנס משה עם אהרון? אז פירוש אחד, ללמדו על מעשה הקטורת. הוא היה צריך לעשות עוד קורס קטן, ואיך מקטירים את הקטורת. או, יש בהמשך, אני רק מדלג, דבר אחר. כיוון שראה אהרון, שקרבו כל הקורבנות, כבר שבוע, וגם היום, הוא פה הקריב את שלו, הקריב את שלה, ונעשו כל המעשים, ולירדה שכינה לישראל, היה מצטער, ואמר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי, ובשבילי לירדה שכינה לישראל. אומר אהרון, אני יודע, עזוב משה, זה אני. תראה כמה ניסינו כבר, לא הולך, אתה יודע, למה? כי הקדוש ברוך הוא מקפיד עליי. בגלל העגל. ואז הוא אומר לו משפט, בעיניי משפט מזעזע. אמר לו למשה, משה אחי, כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי. למה ציווית לעשות את זה? אתה יודע, זה בייש אותי. כי הכל בגללי. עם ישראל כולו מחכה בחוץ. מחכה לראות שיש שכינה. ובגללי לא ידע שכינה. מיד נכנס משה אמו, וביקשו רחמים, וירדה שכינה לישראל. עכשיו, איזה אירוע רגשי קשה זה. כשהארון לא מצליח לבד, והוא צריך עזרה עם משה, משה עוז נכנס, ואז שורה שכינה. זה אירוע קשה, ממש קשה. ויצאו וברכו את העם, אז על פי זה מובן מאוד הרש"י הבא. אמרו, והנה השם אלוקנו עלינו. יהי רצון שתרשה שכינה ונעשה את זה. לפי שכל שבעת ימי המילואים אומר רש"י, שהעמידו משה למשכן ושימש בו, ופרקו בכל יום, לא שרתה בו שכינה. והיו גם ישראל נחלמים. גם אהרון היה מבויש, וגם ישראל היה נחלם. ואומרים למשה, כל התוח שטרחנו, שתשרה שכינה בינינו, ונדע שנתכפר לנו על אבון העגל, זה היה לריק. לכך אמר להם, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, והראה לכם כל השם, אהרון הכי כדאי וחשוב ממני, שהידי קורבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם, ותדעו שהמקום בחר בו. דווקא אהרון הוא זה שאמור להשרות שכינה, כדי שעם ישראל ידע שאבון העגל כופר. אבל תחשבו איזה מתח יש בעם ישראל. אבל זה עבד ביחד עם משה. כן, אבל אם אהרון היה מעכב השראת שכינה, אז גם עם משה זה לא היה עובד. אבל רק כשמשה ואהרון ביחד, זה קשור גם לקצת מתח שהיה בעגל עצמו, שכשמשה יורד, אז הוא כועס על אהרון. מה עשית פה? זאת אומרת, רק כאשר הם נכנסים יחד, מבקשים רחמים, אז שורת שכינה. זה אומר, כנראה, שהשורת שכינה זה לא דבר מובן מאליו אוטומטי. זה לא שאתה בונה משכן ושורה בו שכינה. אתם זוכרות עוד אירוע כזה? גם לפני וגם אחרי, שני אירועים כאלה. מה היה שם את המקדש? דברי, ספרי. בסדר, כמובן. אותה פעם שנייה לדבר. כן. אני אחרי תרגם. כן. לא שומעים כלום.
כן.
תחילי שאת בהדרכה. יפה, מה? לא תודה, תודה.
אני
מקווה
שאני ורק אחרי שמזכיר את זכות דוד, אז השערים נפתחים. זאת אומרת, כאילו, זכותו לבד לא מספיקה. נכון? ובאמת השערים נפתחים, וכאילו מחצים את זה.
מצוין, מצוין. נכון. למה זה קורה סדרתית, התופעה הזאת? כן, ברור. אבל זה שזה קורה תמיד, זה אומר כדי שלא תהיה זריחות לחשוב שאני בונה מקדש. זה צחוק מעבודה. לכן אתה בונה מה שתבנה, השאר ננעל, מרותח, לא זז, לוחף, מנסה, לא נפתח. רק כשהשם יבחר זה יפתח, לכן פה זה דווקא ביום השמיני. אחרי 7 ימים שלא נפתח, אז פה זה לא מדי לא נפתח, כי זה היה אוהל הרי, אלא לא שורה שכינה. אתם זוכרות עוד משהו אחר שקרה באותו עניין? עכשיו, ויצא משהו? מה זה ויצא? לא זוכרות. שגם יעקב אבינו, כשהוא בונה את הבית הזה מהאבנים, והוא חולם חלום, הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה. זה היה חידוש גדול שאפשר לבנות בית להשם ותשרה בו שכינה. ושם רש"י אומר, לא כאברהם שקראו הר, כי בהר שתשרה שכינה זה משהו חסדתי, הקדוש ברוך הוא פשוט נופל עליי. ולא כי יצחק שקראו שדה, שגם בשדה האדמה מצמיחה, אני רק קצת עוזר. אלא כיעקב שקראו בית אל, לכו ונעלה כתוב אל בית אלוקי יעקב. המצב הזה שבו אדם בונה בית, והקדוש ברוך הוא משרה בו שכינתו, זה חידוש אדיר שהתחיל אצל יעקב. לכן אומר, זה יהיה בית אלוקים, אבן השתייה. ממשיך כאן אצלנו, שעם ישראל בונה בשורה השכינה, וממשיך עוד פעם שלמה המלך. ממשיך עוד פעם גם בבית שני. זוכות את פורים, נכון? שהתחילו לבנות, והייתה צירה. רק אחר כך בדרך נס, הגיע דריווש והתיר את בית שני. תראה שזה המחלוקת באופן עמוק בין הראשונים על מה יהיה בית שלישי. הרי יש דעה אחת, הרמב״ם, שעם ישראל יבנה, את המקדש המלך, בונה את בית המקדש. ויש דעת ראשי בתוספות שאומרים שהוא יורד משמיים. אז מה האמת? שניהם כנראה. כנראה שיהיה מלמטה, אבל עד שלא יורד אישור מהשמיים, לא ירד, לא היה מקדש. אז זה מה שקורה בסוף עליית שני. עושר עצום לעם ישראל, שורה שכינה. בדיוק. עכשיו, תמיד גאווה היא רעה, אבל גאווה בזמן כזה, במקום כזה, זה בלתי נסבל. אז כדי שלא תהיה אפילו רעשי של גאווה, יש איזה מין אכזבה כזאת, בהתחלה, וכשקדוש ברוך הוא מחליט, אז זה שורה. נכון? גם זה כדאי כדי ללמד את עם ישראל ששכינה זה לא אוטומטי. אבל גם זה לא. כי תכף נראה שכששורה השכינה ואתה לא מספיק מתאים לזה, קורה תקלה עצומה, איומה ונוראה. וכדי שאני אבין שזה לא, זה לא, אני לא על ההגה, כאילו. עכשיו פה תראו, פה יש איזשהו, כן, כן, חבוד. אז אם היינו קוראים את המהר"ל, אז בטח היה אומר המהר"ל ששמונה זה מעל הטבע, ורק אחרי שאתה כאילו ממצה את שלך, אז מגיע השפע. ובאופן פשוט, מדובר פה על פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. למה דווקא שמונה? כי שבע זה כאילו מיצוי. עשית את כל מה שאתה יכול, אמרת, אולי זה הייתה בעיה, בואי נעשה ככה, בואי נעשה ככה, לא הלך, תקוע. השמיני זה משהו שהוא כבר כאילו אין מה לעשות איתה, מצילים. עכשיו פה, תראו, פה יש דוגמה טובה מאוד לעומק של החלוקה לפרשיות ולפרקים ולעליות. אתם זוכרות שבתורה יש חלוקה לפסוקים שהיא חלוקה ודאי יהודית של איזו פסוק. יש גם חלוקה לפרשיות, פתוחה וסתומה. אתם זוכרות אותו שלא? יפה. יש גם חלוקה עוד אחת לעליות, לשבעה עולים בפרשה. יש חלוקה לפרשות, כל זה יהודי. יש גם חלוקה נוצרית לפרקים. עכשיו נראה את ההבדל, עליית שלישי. עליית שלישי, על פי היהודים, מתחילה מפרק ט' פסוק כ"ד, וממשיכה כרגיל עד פרק י' פסוק י' א', נכון? חלוקה נוצרית, אחרי פסוק אחד, אופס, פרק י'. האם מישהי מוכנה לעיין רגע בפסוק כ"ד ובפסוק הבא, ב-י' פסוק א', ולהבין למה היהודים לא עשו הפסקה באמצע, ולמה הנוצרים עשו הפסקה באמצע? החלוקה לפרקים, פרק י' זה חלוקה נוצרית. לא ברור, לא ברור. אני אסביר מההתחלה, לאט לאט. יש חלוקה יהודית של פסוקים, עליות ופרשיות, ופרשות. זה חלוקה יהודית. זה שכתוב פרק ט' פסוק כ"ד, זה חלוקה נוצרית לפרקים. פרק זה חוק הנוצרי. יש כבר חומשים היום, שזה גם מחולק לחלוקה יהודית. לדוגמה, בתנך קוראן, יש בצד אחד את חלוקה נוצרית הרגילה, בצד שני של הדף כתוב החלוקה היהודית, הפרשיות. וזה פשוט אחרת. אני שואל, ואולי רק דוגמה אחת לזה, שאתם כבר בטח זוכרות, זה בפרשת בראשית. שבחלוקה היהודית, ימי הבריאה זה כולל שבת, והסוף סוף העליית ראשון. חלוקה הנוצרית, הפרקים, אז פרק ב' מתחיל לפני שבת. הוא גומר כאילו את השישה ימים, ושבת פרק חדש. ושם באמת הסברנו, מה הסברנו בכבוד?
יש
מציאות
מושלמת, ואז בא אדם
ואתה. יפה. יש מציאות של חול, והשבת היא עולם אחר. אגב, גם בחטא העגל אותו סיפור. מה קורה כאן? יש מציאות מושלמת, ואז בא אדם וחוטא, זה עולם אחר. זה לא אותו דבר, אי אפשר לתקן את זה. החטא הוא כאילו, הרסת, היה, הכל היה טוב, יצא יש מהשמיים. ואז פרק חלה, עצור רגע, תנשום, ואז מגיע האדם שהורס את העולם. למה הם כל כך מתעקשים על זה?
להראות שהאדם לא יכול להיות משתם.
או, כי זה פותר את האדם מאחריות. כי הוא אומר, שמה, זה גנטי. תמיד קלקלנו ברגע הקריטי. אז זה שאתה מקלקל, אתה לא הראשון שעושה את זה. זה כנראה משהו מובנה, לא יעזור. אתה יכול להתייאש מהתיקון, מכיוון שתמיד האדם הרס. כי הדפוס היה בידיים נוצריות, במשך הגלות. לכן היום יש כבר תנכים חדשים, כמו שאמרנו קודם, עם חלוקה יהודית. גם אנחנו צריכים, לכן אנחנו עושים את זה, על פי העולים, ולא על פי הפרקים. בכל אופן, כן.
אם
אתה חושב,
כמו
שרב שאני קודם,
למה זה בעצם?
כן.
למה זה בעצם כאילו הנוצרים חיפו את זה ככה, ואנחנו ככה, כי באמת הגבול, כמו שאתה אומר, בין עבודת השם ללא עבודת השם, היא לא... כן, כאילו ממש עשות אחרי כאילו כל דבר. זה לא שני דברים שאני אומרים, או שאדם בסדר או שלא. זה ממש יכול להיות כאילו...
נכון, נכון, יפה מאוד, שקוע. ותצא אש מלפני השם. שימו לב כמה פעמים כתוב פה, לפני השם כבר. היה פעם אחת, אני רק נעזור לכם לראות. פעם אחת, פרק ת' פסוק ד', פעם שנייה, בפרק ת' פסוק ה', פעם שלישית, בפרק ת' פסוק א', גם ב' יש, לפני השם. נכון, סליחה, אוראי. יש למי שיהיה את בבקשה? תקו ברוך. מצוין. נכון? תודה רבה. אז גם פסוק ב', גם פסוק ד', גם פסוק ה', גם פסוק א', גם כאן פסוק ד', ותצא אש מלפני השם, זה קוד. ותאכל על המזבח את העולם, את החלבים, והכל העם וירונו, ויפלו על פניהם, אומר השם, וירונו כתרגומו. מה זה כתרגומו? מה הם עשו? בואו נקלוס. אולי תקראו מה כמו כתוב. יפה, ושבחו, נכון? זה, הם אמרו, הם שמחו מאוד, שיפחו את הקדוש ברוך הוא. וקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, והקריבו בני השם. טוב שלא לקחת את העץ. אש זרה, אשר לא ציווה אותם. הלא הזה, זה עם, הטעם הזה הוא טעם נדיר. הטעם הזה נקרא, רגע, אולי יש כאן, לא, אין פה. יש לו שם מיוחד, זה גם, זה משהו שהוא עושה, שמנגנים אותו בצורה של סלסול כזה. איך זה נקרא? לא, 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 זה שניים כאלה. זה נדיר. איך זה נקרא? מרחה כפולה. כן. אז זה משהו שהוא מסלסלים אותו, קיצור. כאילו לא, אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ובפעם נראה לי שמינית או תשיעית, בתוך על אדם, ימותו לפני השם. זאת אומרת, לפני כן כתוב בפסוק כ"ד, ותצא אש מלפני השם ותוכן על המזבח, ופה, ותצא אש מלפני השם ותוכן אותם. אותו פסוק, אותו דבר, אותם מילים. כי כשעושים דבר שהשם לא ציווה, האש אוכלת אותך. וכולם שואלים, הרי יש מצווה. כתוב, אף על פי שיש מהשמיים מצווה להביא מן האידיוט. האידיוט הכוונה זה להביא מהאדם שידליק את האש. למה, מה הבעיה בזה? הבעיה אחת בדיוק. יש רק בעיה אחת, אשר לא ציווה אותם. בזמן הזה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. בזמן שיש השראת שכינה, התחלת השראת שכינה, אין מקום לסברות אנושיות. רק מה שהשם ציווה. דיום זה כן הגיוני לך, לא הגיוני מתחבר, מתלהב, לא מתלהב, תעשה מה שהשם ציווה, נקודה. ופה, הקריבו אש אשר לא ציווה אותם, זה כל האיסור. אנחנו הרי יודעים שמשה אומר אחר כך, וכנערון, הוא אשר דיבר השם, בקרובה יקדש. הם לא אנשים קטנים. אבל הם חטאו בחטא דקיק מאוד, שהקריבו אש כמו שצריך לעשות כל השנה, אבל היום לא צריך לעשות את זה. אלא מה, צריך שיהיה פעם ראשונה, שיהיה אש רק מהשמיים, והם הקריבו אש זרה והיא שרפה אותה. המשבר הזה הוא משבר נוראי. יש על זה כמובן דעות שונות בחז"ל, גם רש"י מביא, כלי יקר מביא את כל הרשימה כמעט. בערך 10 דעות, מה היה החטא שנדב ואביהו, אני לא ארחיב על זה כאן, אבל יש לזה גם מכנה משותף, המכנה משותף, מה שכתוב, אש זרה. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של סברות שהן נכונות, הן אמיתיות, הן הגיוניות, רק מה, רק פרט אחד קטן שלא ציווה אותן. אני קצת מדלק, הזמן קצר. ואומר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי יקדש ועל פני כל עם יכבד וידום אהרון. תחשבו איזה משבר עובר אהרון, איזה ימים קשים. אבל הוא השחקן הראשי כאן, הוא הכהן הגדול. תחשבי איזה, כאילו איזה אירוע קורה כאן, ושורה השכינה סוף סוף, ואיזה אסון קורה לו. ביום השמיני, באלף בניסן. באותו יום שנחנך המשכן, באותו יום אהרון מאבד את שני בניו הגדולים. דרך אגב, איך יודעים שהם היו ממש גדולים? אתם זוכרת איפה כתוב עוד פעם נדב ואביהו בתורה? לפני כאן? פה צריך להיות קלט התנ"ך. רק שניהם, בדיוק, רק שניהם. הרי היו ארבעה בנים לאהרון, נכון? מי היו ארבעה בנים? נדב ואביהו, חזר ואיתמר. איפה כתוב רק שניהם? איפה? באחת מה? לא. רמז זה בספר שמות. עוד רמז? לא, בסוף משפטים תחפשו. זה בתיאור של שמי. מה? חבוד? שיש שם תיאור של מעמד הר סיני, ואז אמרנו שזה הגרסה הספרדית, נכון? ואז הקדוש ברוך הוא מצווה, אומר, עלה אליי הערה, מה כתוב שם? אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל. זאת אומרת, יש עוד 70 אנונימים, הארבעה שאומרים את שמם, זה אתה, אהרון, נדב ואביהו. ומכאן משה אומר, הם גדולים ממני. אני לא ידעתי, אמרתי, אולי הם באותה קירומה שלנו. אחרי שבהם הקדוש ברוך הוא התקדש, אני יודע שהם גדולים ממני וגם ממך. אז הם לא היו אנשים קטנים, היו ענקיים. ואף על פי כן, משבר גדול איום ונורא. מכאן אנחנו יודעים שיש מה שנקרא חוק שימור האנרגיה. זאת אומרת, האנרגיה הגדולה יכולה להיות או לחיוב עצום, או חלילה לאסון עצום. ככה זה, אם אין סיכון, אין סיכוי. ואם יש סיכוי, יש גם סיכון. וזה עיקרון מאוד חשוב, שאם את רוצה להתקדם בחיים, את צריכה לדעת שיש להתקדמות הזאת מחירים. כי שוב, ככל שאדם קטן יותר, עוצמת הנפילה, אם הוא ייפול, היא עוצמה קטנה. ככל שאדם יותר עולה, אם הוא ייפול, העוצמה היא גדולה יותר. יש יותר אנרגיית גובה שהולכת להתנפץ על המדרכה. או, ועל זה כתוב, שבאמת נכון, כתוב, וידום אהרון, וגם רש"י אומר, על פי הגמרא מסכת צווחים, קיבל שכר על שתיקתו. זה חידוש גדול דרך אגב, כי בדרך כלל אין שכר על שב ואל תעשה. נניח, את עכשיו יושבת כאן, את כרגע לא אכל בשר וחלב, נכון? כי את פה איתנו. האם יש לך שכר על זה? לא. כי אין שכר על אי עשיית לא תעשה. יפה, אז יש, נכון, יש כלל אחר שנקרא לפונקציה הרעגרה, שאם התגברתי, יש על זה, על הצער יש שכר, אבל אין שכר על המעשה שלא אכלתי בשר וחלב. לפונקציה, כן, אבל פה מדובר על משהו אחר לגמרי, כי על פי הגמרא, כתוב שפעמים שהאדם שותק, הוא מקבל שכר על שתיקתו, לא על מה שקרה לו קיבל שכר, על זה שהוא שתק, ולמה? כי ישנם כנראה שני סוגי שתיקה. יש שתיקה שהיא אין לי מה לומר. מה שתיקה אין מילים יפים. ויש שתיקה שהיא שתיקה, נקרא לזה חיובית, אקטיבית, שבשתיקה אני מקבל. אנחנו פעם ראינו את זה?
כן, בגמרא.
יפה, איפה? טוב מאוד.
שרבי עקיבא עם משה.
חזק וברוך, יפה מאוד. שרבי עקיבא שאל את הקדוש ברוך הוא, נכון? יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי, אמר לו שתוק, וגם אז אמרתם זה לא יפה, זה לא מנומס, וגם אז הסברנו שהשתוק הזה זה הדרך לקבל תשובה, אתה תוכל להבין אם תשתוק, זה אותו סיפור פה, כשעוסקים במעבר הזה בין עולמות, בין חיים למוות, הדרך היחידה להבין את זה, אפילו מעט, זה השתיקה, לכן מה באמת ההלכה לגבי התנהגות בבית האבל, כתוב אגרא דבית תמיא שתיקותא, השכר של בית האבל הוא השתיקה, לכן אדם אמור לשתוק עד שהאבל פותח בדיבור, אם הוא פותח, אם הוא לא פותח, אז הוא פותח, נגמר, שתוק, תהיה שם, תלך. אז זה באמת הנקודה של השתיקה, ואז אני ממש מקצר, כבר באמת השעון קיץ פתח מופיע לנו, מזכות הגשם, זה לא איזה יופי, איזה עיתוי יפה, שלום קיץ. צוי לא כל כך הבין את הבדיחה פעם שעברה. ברור, כי היא זו שבעצם קובעת שלום קיץ. כן, ככה זה. זה מה? בסדר, בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים צוחק עלינו. לא תמיד יש גשם ביום המעבר שלום קיץ. הוא הגשם כזה, בשלג עוד מעט תראה. כן. קולה? לא, אמרנו לא. זה שאת עכשיו כרגע לא רצחת. יש לך שכר על זה? אני שואל, האם עכשיו כרגע, את התפשבת כאן, האם יהיה לך שכר שכרגע את לא רצחת אף אחד? שואל את השאלה, מה עשו לשאול שאלות? אין שכר על זה, נכון? למה? כי לא עשית פה שום דבר, זה רק אי עשייה. אז כבר ביתיה אמרה, נכון, שאז יש שכר על המאמץ, על הצער, לפעמים צער אגרא, זה כאילו כלל אחר, בונוס. עליית רביעי, אני רק מסכם בינתיים, איפה הדף הקטן שלנו? מסכם בינתיים. את אומרת, טוב, את אומרת, אני באמת לא יודע למה כאן זה... איך בדיוק עבד פה הסדר, אבל אפשר בכל אופן לפחות להזכיר את הסדר. אז בעיית ראשון יש את הקורבנות של אהרון, אמרנו כבר עגל חטאת ראי לעולה, ובני ישראל חצי מהקורבנות שלהם, עליית שני זה הקרבת המנחה והשלמים, בקעת משה ואהרון השראת שכינה, עליית שלישי, שהיית מצפה שזה יהיה ברביעי, נכון? נכון, מה נעשה? זה האש זרה וציווי של הכהנים שלא להתאמל למת. להמשיך בעבודה, כי זה דוחה את האבלות שלהם. זה מה שאמרנו קודם, שזה אמנון, שזה פרשה של הצדעה למשמר הגבול, להבדיל. ההבדלה שבין קודש לבין חול היא גם במקדש, והיא גם באכילה. ולא סתם אנחנו אומרים שהאכילה, השולחן הוא כמו מזבח. יש משהו באכילה שהוא דורש גם כן גבולות ברורים, כמו בקודש. עליית רביעי זה הציווי לכהנים לאכול את המנחה ואת החזה והשוק מהשלמים, ומשה רבנו עומד על זה, שהם ימשיכו בעבודת הרגיל, כולל אכילה. עליית חמישי נפתחת, אנחנו קצת מדלגים. עליית חמישי, עוד טיפה, וצעיר חטאת, דרוש דרש משה, והנה שורף, זה חצי התורה בטובות, והנה שורף, ויקצוף על אלעזר ועל איתמר, בני אהרון הנותרים, לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת וכו', הוא קוצף שהם לא אכלו. ואז אהרון אומר לו, קל וחומר, מה קל וחומר? הוא אומר לו ככה, הן היום הקריבו, אופס, את חייתם ואת עולתם, לפני השם, זה הקוד שלנו, לפני השם, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, הייתה בעיני השם, זה קל וחומר, אומר רשי. זאת אומרת, אם אתה שמעת בקודשי שעה, אומר רשי, אין לך להקל בקודשי דורות. זה לא, אהרון אומר, זה מאוד הגיוני. קל וחומר, זה שכל ישר. וישמע משה, והייתה בעיניו. מכאן שיש, או, יפה מאוד. מכאן, פה זה חידוש גדול, שגם בתוך זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, אהרון כאן מפעיל שיקול דעת. ומשה שומע את זה, מקבל את זה, שיש מקום לשיקול דעת, אבל מאוד מאוד זהיר. קל וחומר הוא, אומר רש"י, נקרא. ודבר אהרון וכו', אין היום הקריבו, אומר רש"י, מה הוא אומר? אלא אמר להם משה, שמה זרקתם דמה, עוננים, זאת אומרת, אם היית עונן, כוונה אדם ש... מת לא מת והוא עוד לא נקבר, שהעונן שעבד חילל, אולי אתם חיללתם את הדם, ולכן בסוף שרפתם את זה, אמר לו אהרון, וכי הם הקריבו, שהם עדותות, אני הקרבתי, שאני מתכוון גדול, הוא מקריב עונן, אני עשיתי את זה כדין, הכל בסדר, אז למה לא באמת אכלתם, ותקרנה אותי כאלה, אפילו לא היו מתים בניי, אלא שאר קרובים, וכו', האם הייתי, זאת אומרת, אם הייתי אוכל חטאת, האם איתה בעיני השם, והוא כן אומר, אם שמעת בקודשי שעה, אין לך להקל בקודשי דורות, זאת אומרת, אתה באמת שמעת ציווי לגבי קודשים שהיו בעצם חד פעמים, אבל החטאת היא דבר שהולך להיות קבוע, כלומר חטאת, אי אפשר לאכול עונן. ואז משה אומר, וישמע משה, והייתה בעיניו, ושימו לב, הודה ולא בוש, לומר לא שמעתי. זה מזכיר לכם איזה משהו? שאהרון יתבייש. אז פה יש מקום שאדם לא צריך להתבייש. להגיד, טעיתי. לא שמתי לב, באמת. חלק מתוך העניין היה איזשהו סוג של הלם נקרא לזה, או איזה כאילו טראומה, משה אומר, לא שמתי לב, באמת יש פה הבחנה, אתה צודק, זה לא נגד הדבר אשר ציווה השם. והוא הודה, הוא אומר, באמת בזה לא שמעתי, ולכן עשו לכם לאכול כמו קודשי דורות. זה סוף עליית חמישי, ואז מגיעה עוד שתי עליות מגיעות, שעוסקות במאכלות אסורות. וכמו שאתם אמרתם בצדק, האמנון מופיע בסוף הסיפור, יש באמת עניין שלם סביב סימני הטהרה, הטהרה בחיות, אתמול בטהרות, הטהרה בדגים, הטהרה בעופות, יש לזה הרבה מאוד מה להרחיב, וזה לא יקרה עכשיו. ובסוף התהליך, זה דבר ממש מעניין, נקרא, אז, ו, ו, אז אחרי זה יש גם את הלכות נבלה, שגם היא יוצרת טומאה, בסוף עליית שביעי כתוב ככה, אחרי שיש גם את, את השרץ, זאת אומרת, יש חיות, דגים, עופות, נבלה ושרץ. מצוין. בפסוק מ"ד, שהוא כן בעצם סיכום, אחרי שכתוב איסור שקצים, אז שקצו את מפרציכם, בכל השרץ וכו', כי אני השם אלוקיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. למה דווקא השרץ הרומס על הארץ? הרי אם צריכים להיות קדושים, אז תגיד, ולא תטמאו את נפשותיכם, בחיות טמאות, בדגים טמאים, בעופות טמאים, בנבלות ובשרצים. אומר הנציב, דבר מופלא, הוא אומר, אדם שעובר עבירות אסורות, הרי באמת, לאכול, אני לא יודע, לא שאתם כל כך רוצות, אבל לאכול ארנבת זה דבר נחמד. זה נשמע משהו מעניין כזה, רך כזה. לאכול ג'וק, משהו קצת פחות נחמד. נכון, זה מאוס. אומר הנציב, אדם שאוכל מאכלות אסורות, הנפש מתמתמת לו, בסוף הוא אוכל שרצים. לכן כתוב, אם אתם לא תהיו קדושים, אצל עם ישראל ספציפית, אתם תגיעו בסוף לאכול שרצים. כי, בוא נאמר ככה, גם אדם רגיל, בדרך כלל, לא מי שחי באיזה... אדם רגיל נורמלי, לא אוכל ג'וקי, נכון? גם אם זה היה, בוא נאמר, קשר, לא בטוח שאתם אוכלים ג'וקי. נכון. זה שאלה, זה קושיה, תהיו אותם. אגב, זה לא ג'וק, זה לא אותו דבר. זה משהו יותר יפה, הוא מנטר גם. לא בדיוק, לא ניסית. אבל, אז הוא אומר, אם אתם לא תשמרו על המעלה שלכם, תגיעו לדיוטה הכי תחתונה. כי ככל שעם ישראל גבוה יותר, אם הוא מקולקל, הוא מגיע הכי עמוק למטה, הוא חייב למסין. מי אוכל נמלים? מקווה שלא, אבל מסתבר שכן. שככל שעם ישראל לא שומר על, על התפריט שלו, אז הוא מגיע למקומות מאוד נמוכים. אנחנו באמת, באמת רואים את זה בהיסטוריה, שלפעמים אנחנו באמת, כתוב, וככל הגויים, אשר שפותיכם, יש פסוק כזה שומר עשיתם, זאת אומרת, לא עשיתם. והחזל אומרים, כמתוקנים שבהם לא עשיתם. המקולקלים שבהם כן עשיתם. וכשעם ישראל התקלקל, הוא הולך על הכי מקולקל, מקום ראשון. אני אומר שם שבוע הבא, נלמד משהו על, על הגאולה במצרים, זאת אומרת, נראה כמשהו שקשור לזה. שכשעם ישראל נכנס למשהו, לטומאה, אנחנו אלופי העולם בו. מקום ראשון, בלי בכלל, ומשרים אשן לכולם. זה היה אמור להסתיים פה. בסוף עליית, זאת אומרת, בפסוק מ"ד, היינו אמורים לסיים את הפרשה, אבל אז מגיע עוד סיכום אחד. כי אני השם אלוקיכם, המעלה אתכם מלאת מצרים, אלוקיכם אלוקים, והייתם קדושים, כי קדוש אני, פעם שנייה. זאת תורת הבהמה, והאור חולב שחיה וכו'. בפסוק האחרון, תלם להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל. מה המשימה? המשימה זה להבדיל. כמו שכבר ראינו, באמצע הפרשה, להבדיל כתוב גם, גם שם, בין הקודש ובין החול. איפה זה כתוב? אחרי היין, איפה זה היין? שנייה. פרק י', פסוק י', ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור. אותה הבדלה שקשורה לכהנים בבית המקדש, היא גם אותה עבודה שנדרשת מעם ישראל ביחס לאחות אסורות, כן. מצוין. בכללי אנחנו צריכים, כדי שנוכל לחבר את עצמנו, אנחנו צריכים לשמור על העבדל. שאני אוכל ליצור את הזיקה הנכונה, צריכים להבדיל. אני אספר לכם סיפור קצר לסיום. או, יפה מאוד, מצוין. אני רוצה, אני אשתף אתכם, כשהייתי קצת יותר צעיר, חלמתי בגמרא ביובה בבטרה. בבבטרה יש בהתחלה הלכות שכנים. ושם יש דיון שלהם במשנה ובגמרא, איך השכנים עושים גדר ביניהם. מי אמור להביא את האבנים, באיזה מקום זה נבנה, מי נושא בהוצאות, לגבי גדר בין שכנים. ואני זוכר שכשאני פגשתי את זה, זה היה נשמע לי מוזר מאוד, כי זה נשמע כמו ציווי לעשות גדר. מה כואב לגמרא או למשנה, אם לא יהיה גדר? אם יש שני בתים, אם חצי יהיה דשא משותף. אפשר היה לומר, אם רוצים לבנות גדר, אז בוא נגיד לך איך בונים אותה. אבל למה אתה ממליץ לבנות גדר? זה המלצה לבנות גדר. עד שהבנתי, שקצת גדלתי יותר, שהדרך הכי טובה לשכנות אמיתית חמה, היא לבנות גדר. ביחד, שנינו ביחד בונים גדר כדי לדעת שההבדל הזה מאפשר את הקשר בצורה מבוקרת, נעימה, מדודה. אני רוצה קצת להרחיב את זה רגע, טוב? גם בחתונה, יש לפעמים הרגשה, בייחוד אצל זוגות צעירים, שאחרי שאת ברוך השם זכים להתחתן, מישהו הסכים לחתן איתך, את חייבת להיות בדבקות. את לא זזה בלעדיו. כל חתונה שזה חברה של בדודה, הוא נסחב אחרייך. יש חלק מהעניין של לבנות קשר טוב, זה לאפשר מרחב. זה כל כך חשוב הדבר הזה, לאפשר לכל אחד מרחב משלו. זאת אומרת, הייתי אפילו אומר את זה בצורה יותר חריפה, אבל אל תעלבו מזה, טוב? לא כולך מתחתנת. יש אזור באישיות שהוא לא אמור להתחתן, ששם זה האזור האישי שלך, וזה מצוין, זה בסדר גמור. לא חייבים, כאילו, עם הזיכונים. אפשר לתת מרחב. ולהפך, זה מבחן לקשר טוב. שכנים טובים, בונים גדר ביניהם. ביחד, בחיוך, בשמחה. כדי שיהיה אפשר לנהל שכנות טובה עם גבולות. לכן, אני שאלתי בדיוק השבוע, הייתי יודע שרק אני משוגע. אז מי שאמרה לי שגם היא חשפה על זה. אמרתי, או, לפחות יש מישהו אחד, עוד אחד משוגע כמוני. אני זוכר שכתוריה קטן, היה לי ממש מוזר למה עושים הבדלה על יין. כאילו, בהתחלת שבת עושים באמת הרמת כוסית, אני מבין. יום חשוב, יום קדוש, מרים כוסית, מצוין, קידוש. אבל הבדלה על יין, כאילו, מה כואב לך להמשיך לשבת? תמשיך לך כמה שהיא תספיק, כאילו, עד שהיא פשוט אתה תשקע. מה, את עושה טקס חגיגי ליציאת השבת? את נורמלית? כנראה שהדרך להאיר את האור של שבת על יום ראשון היא תלויה בהבדלה. זה טוב להבדיל. כדי שאני אוכל באמת אחר כך ליצור את הקשר הנכון, ליצור את הזיקה הנכונה. אם אין הבדלה, אז אין גם זיקה. אז זה פשוט ההבדלה. פשוט שמיני. אנחנו עוצרים כאן עכשיו באווירה אופטימית זו. ועוברים לדעת קצת, אפשרי לעצור?